טוב, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק למד ה', נכון? לפני שאני נכנס לפרק למד ה', אני רוצה ברשותכם לחזור רגע לכותרת הספר. לכותרת של ספר התניא. בסדר, לעמוד הראשון של התניא, נחזור לשם שנייה אחת, העמוד המוכר לכולנו. ספר ליקוטי אמרים. עוד לפני ההקדמה, בהתחלה, עוד לפני ההקדמה, עוד לפני, ממש הכותרת, ספר, בדיוק, ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינוניים. אנחנו בבינוניות הזאת עוסקים כבר כל 34 הפרקים הקודמים. ההתבוננות הזאת, היכולת של האדם, כל אדם ואדם, להגיע למקום שבו הוא יכול, במאבק שהוא נמצא בו, לנצח בלבושי הנפש שלו. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון, וכו' וכו' וכו', מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. הקושי שלנו לאורך כל הדרך, הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד מוסב בפירוש אחד על כל התורה כולה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, כך מסכם משה ביומו האחרון, לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא, לא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. לפי דעה אחת, הפסוק הזה כולו מוסב על התורה, וכי המצווה פירושו, המצווה כשם כולל לכל השייכות, הצוות, הצוותא, ההצטוותות, שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, כי המצווה הזאת, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ופירוש שני, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, זה עצם רעיון התשובה, שמופיע בפרשה שלפני כן, ראינו את זה יותר מפעם בפנים. ולשניהם התניא מתייחס כל הזמן. אם זה רעיון התשובה, זו לא התשובה תתאה כרגע על חטא X, אלא עצם זה שהנפש יכולה לשוב למקורה. זה נראה כאילו בלתי אפשרי בעולם, קרוב אליך הדבר מאוד. מה שתורד את התניא לאורך כל הספר הוא הכותרת שלו. אילו היה הפסוק מסתיים בלא נפלתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים ולא מעבר לים, בסדר. כלומר, לא בסדר, אז לא היה לנו תניא. בסדר, מובן. זאת התמודדות, זה קשה, אבל זה לא מעבר לים. כך תמיד מסבירים. זה מאוד קשה, מעבר לים. רש"י אומר שם לא מעבר לים ולא בשמיים, שאילו היה מעבר לים, היית צריך לקחת אוניות להגיע. זה לא לא מעבר לים ולכן אתה פטור. אבל תדע לך, כמשל המפורסם של התנור, זה פה. מה אתה מחפש את זה מתחת לגשר בפרג? זה כאן. אבל כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה כבר מוגזם. יכול להגיד לי זאת התמודדות של רגע רגע, של כל החיים, אבל אתה לא יכול להגיד לי שזה קל, שזה קרוב אליי. גם אם זה קרוב, אתה לא יכול להגיד שזה מאוד. אמרנו התניא לפני הקרוב והמאוד, אני חוזר לדברים ידועים, אבל זה תחילת פרק המדי. אמרנו התניא, בפיך ובלבבך לעשותו, מיד אני חוזר לקרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, עוסק בעצם בשלושת לבושי הנפש. כלומר, לא במהות הנפש עצמה, כוחות הנפש עצמם. מהות נפש, זה זוכרים, זה עשר, עשרת הכוחות. כלומר, השכל, חוכמה, בינה ודעת, והמידות, חסד, גבורה, תפארת, עד המלכות. ששם לאדם, או זה שהוא צדיק גמור, אנחנו לא עוסקים בו עכשיו, הבינוני, שיכול להגיע לניצחון בלבושי הנפש, מיד נחזור, שם המאבק יישאר לעולם ולעולמי עולמים. איפה הוא יכול להגיע לניצחון? בפה, כלומר בדיבור, בלבבך, שבפירושו הראשון פירושו במחשבותיך, כלומר בכלי המחשבה, הדיבור המחשבה, ובמעשה, כלומר בעשייה. אלה שלוש המדיות, אלה שלושת לבושי הנפש. הנפש עצמה תישאר במאבק. אבל אתה יכול להביא לזה שאתה בשלושת לבושי הנפש מגיע לקרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. איך? קרוב אליך. זה לא רק קרוב במובן של קל. קרוב זה גם הרבה קרבות. אבל קרוב בעומק פירושו מפני שהמוח שליט על הלב, נתון א', אפשר בין עולם המחשבה, עולם המוח, לעולם הרגשות, שנראים שני עולמות נפרדים, אם לא להקים גשר ממש, לפחות למתוח חוטים. עד כדי כך שאתה יכול לעשות טוב, גם אם יש לך בלבך הרהור קשה, אתה יכול לשלוט בעשיותיך. יותר מזה, אתה יכול אפילו לשלוט בדיבוריך. והשיא של זה הוא שעל ידי התבוננות, כתוב בחז"ל שבכל יום ויום יש לאדם הרהורי עבירה, שאין אדם ניצול מהם בכל יום. אומר התניא, מדובר על הבינוני האופטימלי, גם אז הוא לא ניצול מהרהורי עבירה. אבל אתה יכול להגיע לזה שההרהור לא עובר מהלב ושולח טרומבוז על המוח. אתה יכול להגיע לזה שהמוח מצליח לעצור פה את העניין. זה נקרא קרוב. על פי זה, הסביר התניא שבלבבך, בפיך ובלבבך לעשותו, בלבבך לעשותו, זה לא להגיע לשלימות של לבבך. נזכיר לכם דברים קדומים. יש לבבך שפירושו שהלב גדוש, אהבה, יראה, אין כלום, אין לי שום דבר, אני חי את זה, אני חש את זה, זה לא עולה לי בכלל בהירהור כבר, אני חי את זה, אני ממית כל דבר אחר. ויש רמה של בלבבך, קרא לזה התניא, אהבה ויראה שבתבונה. כלומר, השכל מלא בזה, אבל עדיין יש מאבק, אבל זה מספיק כדי להגיע לבלבבך לעשותו. כך הוא הסביר את הלמד של לעשותו. בלבבך, לא כתוב בפיך, בלבבך ובמעשיך. זה גם לא הסדר הנכון, היה צריך להיות או במעשיך, מעשה ודיבור ובמחשבה, או הפוך, אבל הסדר פה הפוך. לכן הוא אמר, אדם יכול לשלוט בדיבוריו, ויכול אפילו להגיע למצב שגם אם ליבו לא קמה, לא גדוש, לא מלא מלא מלא, הוא יכול שמחשבותיו לרמה של עשייה, אהבה ויראה שבתבונה, יהיו כאלה שהוא שולט. וזה קוראים קרוב אליך. אז מה זה מאוד? ואז הוא עבר בפרק י"ח לחלק הבא של התניא. אז הוא אמר, כל מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו במושג של ההתבוננות. ומעבר למושג ההתבוננות ישנו עוד מושג, שהוא היהודי שבנו. הוא האהבה המסותרת שיש בליבנו, בפנימיותינו. על מה אתה מדבר? מתי זה מתגלה? מתי זה מתגלה? במסירות נפש. זוכרים? זה מין מנגנון כזה, אחר, שלפעמים יתגלה אצל הגדול שברשעים כביכול עוד הרבה יותר מאשר אצל מישהו אחר. ברמת ההתבוננות כל אחד מאיתנו נמצא במדרגה שלו, וכל שנייה אני במקום אחר מהשנייה הקודמת, ללמעלה או חלילה ללמטה. ברמת המאוד אין שום הבדל בין משה רבינו לאחרון הקרימינלים היהודים שנמצא ב-200 מעשרי עולם חופפים אחד על השני. כי האהבה המסותרת הזאת שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, שבאה מאבותינו המרכבה וכולי וכולי, היא מאוד. היא לא אהבה כזו של בלבבך לעשותו, אלא היא בלבבך מלא. כי היא אינסטינקט, היא טבע. אלא שב-99.9% מהמציאויות היא לא מתגלה. הידיעה שלך אותה תעזור לך להשתמש בה. בפרקים ארוכים עסקנו באיך. זה הקרוב אליך וזה המאוד. כלומר, על פי קרוב אליך, אז הבלבבך פירושו בלבבך לעשותו. המאוד הוא, כיוון שזה אינסטינקט טבעי בדוגמה שאמרנו תמיד, אז זה כמו חיה. המלאכים גם נקראים חיות, חיות הקודש. כלב, כשהוא ממש מרגיש משהו, זה לא מעניין אותו אם עכשיו זאת התראת גדר של קיפוד שנכנס דרך הגבול, או דיוויזיה שנכנסה. הוא נובח כמו משוגע. כשאדם חש את המאוד, אז הוא מוסר את נפשו על המאוד. בדיונים שלמים היו לנו איך אנחנו מפתחים את המנגנון הזה לחיים שלנו, ומשלבים בין הקרוב אליך למאוד. לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, האם המאוד מתקיים או פועל רק כשאני פועל או לא פועל?
שאלת שתי שאלות. האם המאוד פועל רק כשאני פועל? כן. האם המאוד מתקיים גם כשאני לא פועל? ודאי שכן. זה שתי שאלות ששאלת. האם המאוד פועל רק כשאני פועל? ודאי. הוא מתקיים, עצם מהותי זה שהוא מתקיים. זאת האהבה המסותרת שבקיומיות שלה היא גדולה לאין ארוך, כלומר לא לאין ארוך, כי לאין ארוך פירושו זה הפרש בין אפס לאין סוף. המאוד הזה הוא לא נתפס כשם שהקדוש ברוך הוא לא נתפס. המאוד הזה הוא האין סוף שלנו. אנחנו נוהגים להבין אותו יותר בקלות כשאנחנו מדברים על העם, על הנצח, על ההיסטוריה. קשה לנו יותר לקלוט אותו כשאנחנו מדברים על ברלי. אבל הגיע הזמן שנבין שזה נכון לגבי כל ברלי. לגבי כל ילד, לגבי כל אדם הכי רחוק עלי אדמה. בסדר? וכך המשיך התניה ואמר איך זה עובר לנו מהאבות ועד משה רבינו, ומה קרה לנו בהר סיני, ומה קרה לכל אחת ואחד מאיתנו בהר סיני, והמאוד הזה הולך ומתפתח. בפרק הזה חוזר התניה עכשיו ללעשותו, ואומר בוא נפתח עוד פעם את הפסוק, ונתחיל אותו מהמקום הפשוט שלו. לכאורה, אדם שהגיע לעולמות, וכאן אלה דברים שהזכרת אתמול, אדם שהגיע לעולם מאוד גבוה, הצדיק הגמור, רבי שמעון בר יוחאי, משה רבינו, הדמות שאתם לא יודע מה חושבים עליה, ושאין לו כבר את המאבקים אפילו בכוחות הנפש, שכל דבר שהוא לא אינסופי מאוס בעיניו, ושהוא באמת נמצא במציאות הזאת. גם הוא זקוק למעשים בעולם. כלומר, הנשמה שלו שירדה הנה למטה. היא יכולה כבר מצטה את עניין העשייה. בשביל מה הוא צריך את העשייה? אני מבין למה אני צריך את העשייה. אני מבין שאני זקוק למשכן, כי אני זקוק לעשייה כדי להתקדם. גם הוא. זו שאלה צדדית. אבל מהשאלה הזאת עובר התניא עכשיו ליסוד הגדול שאותו הוא הולך לטבוע מהחלק שלנו. עולם המעשה, עולם העשייה, הוא כלשונו עוד מעט השמן שיכול להבעיר את הפתילה שיכולה לייצר השראת שכינה בעולם. לא הנשמה, גם לא הגבוהה ביותר. כל אדם עלי אדמות זקוק לעשייה הזו של הפרט המעשי באצבע, ביד, ברגל. ורק עולם המעשה הוא תכלית העולם. נחזור, הוא אומר, לפסוק בכותרת, ונקרא אותו שוב מההתחלה בלי כל מידע. לעשותו לא מופיע סתם בסוף. לעשותו מופיע עם למד שהופכת את הכל למגמה שמה היא התכלית בסוף? העשייה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, אבל התכלית הוא כמו כן והתנאי לכל הוא לעשותו. התכלית של הכל כמו התנאי של הכל הוא לעשותו. לא בפיך ובלבבך ובעשיותיך, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. כאן נתניה לוקח אותנו הכי למטה ומראה לנו שהכי למטה הזה הוא הכי הכי הלך למטה. את הכל הוא מתחיל במשל הינוקה, הידוע שלו. בסיבוב הקודם בתניה עסקנו בזה הרבה, ואת זוכרת את הינוקה. דיברנו על הינוקה ועל היניקה. אנחנו ניכנס פה לפרק למד ה', ניכנס אליו בנחת, נתחיל בו מתחילתו. והנה לתוספת ביאור תיבת לעשותו. וגם להבין מעט מזער. אתם תראו בפתיחה לפרק שהוא אומר זאת כותרת למשהו שבא מתוך כל הפרקים הקודמים. וגם להבין מעט מזער. תכלית בריאת הבינוניים. וירידת נשמותיהם לעולם הזה. להתלבש, אני קודם קורא כמה שורות ואז נסביר. להתלבש בנפש הבהמית שמהקליפה וסיטרה אחרה. מהי התכלית של זה? מאחר, הרי, שלא יוכלו לשלחה. את הנפש האלוקית הם לא יוכלו לשחרר לגמרי מהנפש הבהמית. אף פעם. הבינוניים. כלומר, גיבורי הספר. איך אמר רבי הלל פריצ'ר, שאמרנו אותו הרבה פעמים, עד שהכרתי את האדמור הזקן, היה מגדולי חסידיו, תמיד חלמתי להיות צדיק. והיום אני אומר, הלוואי בינוני. הלוואי בינוני. תכלית בריאת הבינוניים וירידת נשמותיהם לעולם הזה להתלבש בנפש הבהמית שמהקליפה וסיטרה אחרה. מה התכלית? מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם. הם לא יגיעו בסוף למטרה, למגמה, שהיא השחרור הגדול של הנפש האלוקית מהנפש הבהמית. ולדחותה ממקומה מחלל השמאלי שבלב, ששם נמצאת הנפש הבהמית, זוכרים לב כסילי שמאלו. שלא יעלו ממנה, כלומר לשחרר מחלל השמאלי שבלב, עד כדי להגיע שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח. מה שאמרנו, כלומר הם נניח יוכלו לשלוט במעשה, בדיבור, אבל ההרהורים עולים, רק הם לא עושים טרומבוזה ברוך השם. אבל המתח הזה הקבוע, היום יום הזה, אין אדם ניצול ממנו בכל יום, אז בשביל מה נברנו? חוזר לשאלת השאלות, אבל הפעם הכי חריף שיש. כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה, היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה. הרי מה אתה אומר לנו כל הספר? תשמחו במאבק, זה ייצור לכם שמחה גדולה גדולה גדולה. מי אמר לכם, אמר לנו פרק שלם התניא באחד הדברים הנפלאים שלו, שיש לקדוש ברוך הוא נחת רוח מעבודת הצדיק הגמור של רבי שמעון בר יוחאי יותר מההתמודדות שלך? מי אמר שזה עושה יותר נחת מזה? זוכרים את הזוהר, ועשה לי מטעמים. אי אפשר רק עם מטעמים מתוקים. המרירות הזו שאתה מצליח לעשות את ההתקפיה. זוכרים את ההתקפיה? מה זה זוכרים? זה כל הסדר שלנו, כל... זה התניה. ההתקפיה שהוא עושה נחת רוח לא פחותה, כך הוא אמר. אומר עכשיו, התניה, הבנתי מבחינת הנחת רוח למעלה הבנתי. אבל תסביר לי, זו הרי בריאה, אתה אומר לי שזו בריאה. אתה אומר לי כל הזמן, תהי צדיק ואל תהי רשע, יש את כל האפשרויות עלי אדמות, שאתה בינוני עד סוף ימיך, הלוואי בינוני, והבינוני הזה פירושו מנצח את הכל, אבל תמיד מתמודד. ותתמודד באהבה, תתמודד בשמחה, תבין איזה ייחוד אתה מייצר בעולם, ירידה לצורך עלייה, הכל הבנתי. אבל אני רוצה להבין יותר את תכלית הבריאה, למה זה כך, למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה כך? בשאלה הכי יסודית שיש. כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה. ואתה אומר לי שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואתה אומר לי שהתוקף ממשיך. רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם כנזכר לעיל. כלומר, הבינוני לא מאפשר בסוף ללבושים, למדיות. כלומר, מי הם הלבושים? המחשבה, הדיבור והמעשה, או המעשה, הדיבור ואפילו המחשבה, להתלבש בגופם כנזכר לאל. הבינוני האופטימלי הוא זה שאיך כתוב שם עליו, לא חטא ולא יחטא, לא חטא היסטורי. הוא עכשיו במצב שהוא יכול להגיד, אני נקי. אני רגוע מזה, אבל אני רגוע, אין פירושו לא אני במאבק. ואם כן, כלומר, אם עצם הנפש הבאמית נשארת בתוקפה, תשמעו איזה נוסח של שאלה. למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה? לגר, לריק, חס ושלום. להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו. זה אחת הפתיחות הכי חזקות שיש. למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה? איך הסברנו את המושג העולם הזה? זה פירושו בעברית, הנה אתה רואה ילד קטן, זה אחת המילים הראשונות שלו, זה אני רואה, אני יכול להגיד לך, שאמרו ישראל בים סוף, זה אלי וענווהו, הם אמרו זה, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, זה, אתם יודעים מה זה עולם הזה? כל תינוק עם קצת שכל יכול להבין שכל מה שיש פה זה נעלם. בעולם. זה כל כך ברור שהכל עלום. אתה צריך להיות שוטה כדי לחשוב שאתה מבין מה יש פה. והנעלמות הזאת בשיאה הכבד והכואב ביותר זה המאבק הזה שלא מפסיק. אז למה זה ירדו נשמותיהם? התהורות. הכל כך גבוהות לעולם הזה, לגעל הריק חס ושלום, להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו. זאת שאלת הפתיחה. לא רק של פרק המדי, של הפרקים שמתחילים עכשיו. ממנה ייכנסו לדירה בתחתונים בעוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, ממנה ניכנס להרבה דברים. בתחילת הדברים הם ביסוד שהוא קובע עכשיו. ותהי זאת נחמתם. לנחמם בכפליים לתושייה. לפני שאני ממשיך את המשפט, אני רוצה לדבר על המילה לנחמם בכפליים לתושייה. אתמול במנחה לערבית היינו בניחום אבלים של מיקי. של... הוא בן נחמה. דיברנו על המושג של נחמה. המושג לנחם בכפליים, לעניות דעתי, הוא מושג עמוק מאוד 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 שצריך להבין אותו לעומק. ובתורת אדמו"ר הזקן עוסקים בו יותר מפעם. בכפליים אצלנו זה ביטוי. שיהיה לך שמחה בכפליים, מלוך אופניים, נחת. אבל מי שמכיר את המילה נחמה, יודע שבפרקי הנחמה של הנבואה, נחמה בכפליים היא מושג כמעט בסיסי לנחמה. נחמו, נחמו. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. תזכרו בהפטרות הנחמה ותראו את הכפילויות של נחמה. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. אין דבר כזה בדברים אחרים. לנחם בכפליים. פעם חשבתי שלנחם בכפליים פירושו לחזק הרבה. לנחם בכפליים זה שתי משמעויות שונות לחלוטין של נחמה. נחמה אחת זה פתיחה למשהו אחר לגמרי. רק המשפט של התניה הוא מאוד חשוב כאן. נחמה אחת פירושה בעברית, אינני יודע לתרגם את זה, לחזק, לעודד, לחבק, לתמוך, להיות יחד, לאהוב, לתת כוח. תוקנסי. ולכן. אבל המילה נחם, נון חת מם, יש גם משמעות שונה לחלוטין בעברית. דיברנו על זה פעם. להתהפך. בפרשה שלנו, השבוע בכי תיסע למדנו. בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו, הרף ממני ואשמידם, חטא העגל. משה רבינו מתחנן, מבקש, ויחל משה את פני השם אלוהיו, והמסקנה, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה זה וינחם? התהפכה מחשבתו. חשב, חזר. אבל חזר בהיפוך. כלומר, חשבתי לעשות א', ההפך. זה גם בא במובן שלילי. ניחמתי כי עשיתים, בפרשת נוח, מצוין. ניחמתי כי עשיתים. אגב, למה נוח נקרא נוח? מדהים. זה... לא, מצא חן זה העובדה לגבי חייו. זה העובדה, אבל למה הוא נקרא כך על ידי אביו? זה ינחמנו. נוח, נכון? וינחמנו. הוא עוד ינחם. מה הפירוש זה ינחמם? נמצא אבי דור המבול, למח, אבי נוח, ורואה את המציאות הולכת לאובדן. והוא אומר, זה יהפך. זה ינחמנו. הוא יהיה מי שיביא עולם לנוח. אל הנחת הזאת. כשאני מבקש נחמה, אני מבקש שתי נחמות. אחת מאדם. הנחמה שאפשר לבקש מהאדם היא הנחמה במובן הראשון שלה. עידוד, אהבה, חיזוק. מי שאגב מוריד מהערך של זה, הוא הדבר הכי נורא בעולם. כשאומרים, אין לי איך לנחם, זה כבר מנחם. את החיבוק הזה אני צריך. שזה ערך עצום. אבל אתה צודק שאין לי איך. לכן אני מבקש פעם שנייה לנחם. אתם יודעים מה הפעם השנייה? עכשיו אני פונה לקודש ברוך הוא ואומר לו, רק אתה יכול לנחם. הרי רק אתה רואה הפוך. הרי רק אתה מהפך. הרי רק אתה המהפך את הכל ורואה את הכל במה שאצלי הוא הפוך ואצלך הוא ישר. זה עומק הנחמה. בדיוק. זה לנחם. לנחם זה לחשוף אותך להיפוך. כשאני נמצא לא עלינו בצרה גדולה, באבל גדול, לא עליכם, לא עלינו, כשאדם נמצא במצב כזה, הוא לא יכול להפך. כי הוא תקוע שם. אז מה? יפה מאוד, אבל זה הרעיון המאוד קשה כשאני נמצא שם. חובתי כשאני בא לנחם אותך, תעזור לך להיחשף. בסדר? היא לעזור לך להינחם, לראות את ההפוך. לראות בעולם שבו הכל מובן של יש מאין, שהכל אין מי יש. ותהי זאת נחמתם, לנחמם בכפליים לתושייה. זה דבר מדהים. אתה אומר, אתם חושבים שאני לא מבין את ההתמודדות עם הנפש הבהמית, עם היצר? אני יושב איתכם עכשיו כמנחם בתוך המאבק. אני לא מבין על מה אנחנו מדברים. איך אמר התניא בהקדמה? אני כבר לא יכול לקבל את כולם ליחידות. אז זה יחידות. אני מדבר איתך עכשיו. אני לא יושב איתך עכשיו כאיזה מין מטאור, אני מכיר, אני בא לנחם. לא ביקשתי ניחומים, ביקשתי חיזוק. מה חיזוק? זה ניחום, אני יודע על מה אתה מדבר. אתה שואל למה ירדה נשמותינו לעולם הזה? לגריק חס ושלום? להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו? הרי אתה אומר שנשאר במאבק. אז הסברת לנו את הנחת רוח, הסברת לנו את השמחה, אבל מי צריך כאן בדיוק אלדד נמצאת הנקודה? הבנתי שלמעלה כך, הבנתי. הרי יכול לשאול המנוחם, אוקיי, אני גם יודע את הספר הזה. רבי מאיר, מסופר עליו, רבי מאיר, זה ניחום. שלא עלינו, אתם מכירים את הסיפור המפורסם על רבי מאיר. אני גונב לשנייה וחוזר לכאן. הסיפור הקשה, טבריה. הכל טבריה. אז על רבי מאיר מסופר שדרש בבית המדרש שלו בטבריה בשבת. מכירים את הסיפור הידוע, דרש בבית המדרש בטבריה. ובאמצע הדרשה היה האסון הנוראי ששני בניו מתו. ברוריה. ברוריה, אשתו. ברוריה, אשת רבי מאיר, ביתו של רבי חנינה בן תרדיון. היא ידעה פרקי נחמה. היא ראתה את אביה נשרף בספר תורה אמו על ידי הרומאים. ברוריה, אשת רבי מאיר, נמצאת בבית ומעלה אותם לעלייה ומחסה אותם. רבי מאיר מסיים את הדרשה שלו. טבריה, שבת אחר הצהריים, זאת הדרשה של כל רבי מאיר. אבל הוא לא רגוע כי הוא לא ראה את הילדים. הוא מרגיש, הוא לא רגוע. הוא מגיע הביתה וברוריה כיסתה אותם בעלייה והיא ממתינה לרבי מאיר. הכינה את ההבדלה. וכמה וריאציות זה מופיע. זה, אני בונה את זה בעיקר על קהלת רבה. יש עוד ורסיות של המדרש. אבל זה הכל אותו יסוף. היא מגיעה, הוא מגיע והיא נמצא בו להבדיל. שבת, בשמחה, להבדיל, שבת. לא מדברים כלום. רבי מאיר אומר לה, בניי היכן הם. ברוריה אומרת, בטח בבית המדרש. רבי מאיר אומר, עיינתי ולא ראיתי. בניי היכן הם. ומתחילים. שהיא אומרת לו, אולי באחד מבתי המדרש האחרים, טבריה, עיר גדולה לאלוקים. תלי סתר נתיבתא היו שם. היא מצליחה לשכנע אותו להבדיל. הוא מבדיל. בניי היכן הם. היא אומרת לו שהיא מיד תבדוק ותגיד לו, אבל היא רוצה לפני כן לשאול אותו שאלה. היא מספרת לו שבאו אליו לדין תורה עכשיו. ובא אליו מישהו שהוא הפקיד מרגלית טובה אצל חבר אחר. שומר. בא בעל המרגלית. הוא מבקש מהשומר שיחזיר לו. אומר לו השומר, אני לא מסוגל. אתה נסעת לכל כך הרבה זמן. אני התרגלתי למרגלים. לא יכול להחזיר. מן הסתם הוא אומר לו, אני אפצה אותך בכל, להחזיר לא יכול. טוב, זה נשמע מוזר, כי מה פתאום שהדין יהיה הפוך? רבי מאיר מתקצף ואומר, ודאי, זה ששייך לבעל המרגלים. זה פה שהוא התרגל. של בעל המרגלים. לקחת אותו ברוריה ואומרת לו שתי מרגליות טובות. נתן לנו בעל המרגליות. הוא בא בעל המרגליות וביקשן. והסיפור שם הוא שרבי מאיר לא יכול להתנחם. וברוריה היא זו שצריכה למלא את התפקיד. שאלתי את עצמי תמיד, זה רבי מאיר שחזל אומרים שהיה נקרא רבי מאיר מפני שהאיר עיניהם של ישראל בתורתו. אתם יודעים למה לא נפסקת הלכה כמותו כשרבי מאיר ורבי יהודה חולקים? או רבי מאיר וחברים? יודעים למה? כי כתוב ששמו בכלל לא היה מאיר. היה לו שם אחר. קראו לו רבי מאיר מפני שהוא כל כך העיר עיניהם של ישראל בתורתו עד שהוא סינבר. ולכן לא יכולה להיפסק הלכה כמותו. אני תמיד טוען שלרבי מאיר צריך איזה ברוריה. כי אם האור לא יעבור בסדקים, זה ישרוף הכל. אי אפשר בלי ברוריה בתורתו של רבי מאיר. רבי מאיר רוצה לשרוף. הכל, גם את הבריונים שהיו בשכנותו. עד שבאה ברוריה ואומרת לו, איתמו חטאים כתיב, לא איתמו חוטאים. והוא מתפלל והם עושים תשובה והם הופכים להיות המודל של התשובה. אז למה הוא לא עשה את זה לפני כן? כי צריך ברוריה. אותו רבי מאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתורתו, היה כתוב אצלו בתורתו, היה לו ספר תורה עם דברים כתובים שלו. ושם היה כתוב במקום, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, היה כתוב והנה טוב מות. מם וו תף, מוות. כי רבי מאיר בעולמו הגדול הבין ששם עולם שכולו טוב. כשהייתי ילד שאלתי את עצמי, לא מבין. אז רבי מאיר צריך את ברוריה. שייתן שיעור על הניחום, מה, הוא לא יודע שהכל הפוך? אתה מבין אלדן? זאת התשובה. זה בכלל לא שייך. זה בדיוק הפוך. אם יש לי רבי מאיר, זה מפני שרבי מאיר לא יכול לבד בלי ברוריה. רק תינוק יגיד, נו, אז איפה תורתו ואיפה המציאות? זה. זאת ההתמודדות. זה לנחמם בכפליים. שם זה הכל בכפליים. שם זה שתי מרגליות. שם זה המושג שלו לנחמם בכפליים. לנחמם בכפליים פירושו לתמוך בי כל כך חזק, עד שבמקום הכי קשה שלי אני אוכל לראות הפוך. מבינים את העברית שלנו, את לשון הקודש של לנחם? אלף שפות לא יעשו את זה. לעשות בי כזה תימוכים, שיהיה לי את היכולת מהמקום הכי נורא לראות את הכל ההפך. כשהרבי הזקן אומר לנו, אני באתי לנחמכם בכפליים, והוא לא אומר את זה עכשיו על בנים של רבי מאיר, אלא על המאבק. הוא אומר, אני יודע על מה אנחנו מדברים. אני יודע איפה אנחנו נמצאים, אני יודע על מה מדברים. והדרך לעשות את זה, היא תהיה המסלול שממנו נגיע ללעשותו עוד מעט. ותהי זאת לנחמתם, לנחמם בכפליים לתושייה. ומה זה תושייה? תושייה זה עוז. תושייה זה כוח. למרות שבתושייה יש עוד מילה. תשישות. חז"ל אומרים, תושייה נקראת התורה, כי התורה מתשת. כוחו של אדם. למרות שכשאנחנו אומרים תושייה, אנחנו מתכוונים, תפוס תושייה כבר. מילה מדהימה. אומר האדמו"ר הזקן באחד ממאמריו, מה הסתירה בכלל? התורה מתשת את החלל השמאלי. ונותנת עוז לחלל הימני. מה בכלל הסתירה? אתה הרי הנפש הבהמית ואלוקי נשמה שנתת בי. אז איך יהיה לך כוח אם לא תדע להטיש? מה זה בכלל סותר אחד את השני? זה מדהים. תושייה זה שיש לך את היכולת לבטש את מה שצריך ואתה לא מפחד כי הנפש האלוקית תצא ממעשרה. זה תושייה. בדוגמה הרפואית שאמרנו כל הזמן, האצבע שלי גורמת חס וחלילה לנמק במקום אחר. מה זו תושייה? תושייה זה אני מאמין בעצמי, לכן אני מטפל באצבע ומרביץ לה כדי שהיא לא תפגע במשהו אחר. אז זה תשישות או עוז? זה היכולת להאמין בעוז שלי ולא לפחד מלהטיש את מה שצריך לקבל את המכה. זה בכלל לא סותר. ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליים לתושייה. אין אות, נתניה לא מוגנת. אות, מילה. ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם. שומעים את המושג הזה? השם השוכן איתם. עכשיו, למי שרגיש לפסוקים בתורה, איך זה ממשיך הפסוק? השוכן איתם בתוך? טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומתם. זה פסוק שמופיע ברוצח בשגגה. עכשיו תשמעו מה עשה ממנו התניה. ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך? נו, תורתם ועבודתם. הוא מחכה לרגישות שלנו. זה הכפילות שאני מדבר עליה. השוכן איתם בתוך תורתם, השם שוכן איתך בתורה ובעבודה שלך. השכינה שרויה בתורה ועבודה שלך, בעבודת המעשים, בעבודת המציאות. שכינה שרויה, צריך להבין את המושג הזה, אנחנו עכשיו נכנסים אליו, איננה קיומו של הקדוש ברוך הוא. זה לא קשור בכלל. מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא גם במקומות עבודה זרה, הוא נמצא גם ברשע, הוא נמצא בכל, מלוא כל הארץ כבודו. להתעטר פנימו. שכינה שרויה במקום שבטל אליו יתברך לגמרי. זו החלוקה בין קליפה וסתיתרא אחרא, שלא בתהילים, איך אמרנו? אלא מתבלטים, לבין מה שבטל אליו במציאות, ושם שכינה יכולה לשרות. מה שבטל אליו ביטול גמור, מאפשר השראת שכינה. איך אמר החידוש הירים בשם הקוצקר? איפה הקודש ברוך הוא נמצא? במקום שנותנים לו להיכנס. תפתח לדלת. הוא לא התכוון למלוא כל הארץ כולו. הוא התכוון להשראת שכינה. מה זה נותנים להיכנס? ביטול. ועכשיו הולך התניא לחדש לנו את החידוש הגדול. הביטול לא יכול להיות רק בעבודה רוחנית. ביטול שלא יבוא לידי ביטוי בעבודה מעשית הוא לא ביטול. לכן כל העולם הזה נברא לעשותו. גם הצדיק הגמור, גם רשב"י, שיבקש לעשות את הכל בעבודה הנשמתית הרוחנית הכי גבוהה. מי שמכיר את הרמב״ם בשמונה פרקים, זה הוויכוח הגדול עם אריסטו. זה עומק הוויכוח. הרמב״ם אומר, אני מעריץ את הרצונות שלו. איפה המעשה? איפה הביטול? איך כתוב בכוזרי? אלוהי אברהם איננו אלוהי אריסטו. זה לא קשור לכם. גם אם פילוסופית אתה מתקדם מזה מיליון דרגות, הביטול אליו יתברך. הוא מה שיאפשר השראת שכינה. ותהי זאת נחמתם בכפליים לתושייה של מי? של הבינוניים, של הנאבקים. ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. החמה הזאת תהיה כשהאור האלוקי השוכן איתם, כשהם לומדים את התורה ועושים את עבודת השם. והוא בהקדים לשון הינוקה, בזוהר פרשת בלק, על פסוק החכם עיניו בראשו. פסוק ידוע בקהלת. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. שואל הזוהר, וכי באן אתר עינוי דברנש וכו'. זאת שאלה רטורית שבאה כמובן להביא אותנו למה שקוראים אצלנו הגבהה להנחתה. החכם עיניו בראשו, שכוייך, חשבתי שעיניו ביד. ברור, איפה החכם עיניו בראשו? והתרנגול גם עיניו בראשו. הכל עיניו בראש, תמיד העיניים בראש. מה החידוש? החכם עיניו בראשו. אז כמובן שהפשט שם זה החכם רואה מה הוא עושה, עיניו בראשו, אולי אפילו הוא רואה בהתחלה, בראש המעשה הוא רואה, והכסיל בחושך הולך, נתקע, ואז הוא אומר, וואי, עמוד. זה בשביל. נראה, זוהר הרבה יותר. במאמר הינוק הזה, נלמד אותו היום, וניכנס אליו לאט, לאט בהמשך. בעזרת השם. אל הקרא, הכי הוא ודאי. זאת לשון זוהר. אל הקרא במשמעות מילולית, פירושו אל הפסוק, כך הוא, בוודאי, והמשמעות היא, אל המשמעות הפסוק היא בוודאי כזאת. זה לא רק מידע שהחכם עיניו בראשו. בתנן, לא יהח ברנש בגילוי דרישא 400. לימדו אותנו רבותינו את הרעיון של כיסוי ראש לאדם. מאיפה זה בא? לא יהח ברנש בגילוי רישא 400. מאיפה? מה איתם? לפני דשכינתא שריה על רישי. אנחנו הולכים להבין לאט לאט את החכם עיניו בראשו. שכינה. המילה שכינה הולכת לתפוס פה מקום מאוד 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 יסודי בפרקים שלנו עכשיו. דשכינתא שריה על רישי. השכינה שורה. לכל חכם, אינוי ומילוי בראשי אינו. עיניו, תשמעו את הביטוי עיניו, לאט לאט זה מובן. עיניו הכוונה היא עיוניו, מעייניו. במה הוא שם את מעייני חוכמתו? מה הוא מסתכל? וכל חכם, עינו היא ומילו היא דיבוריו, שאיפותיו. עיניו, מעייניו, בראשי אינו. כלומר, מה זה בראשי? בהוד שריה וקיימה על ראשי. מה שריה על ראשי? שכינה. החכם עיניו באור השכינה השורה וקיים על ראשו. בהוד שריה וקיימה, שימו לב אגב לביטוי. קיים או לא קיים? קיים. שורה או לא שורה? שורה. בפועל או לא בפועל? תלוי בי. עכשיו הוא דן בזה. וכד עינו יתאמן, וכשעיניו מוסבות תמן, תמן בארמית זה לשם, תם כמו שם, וכד עינו, וכאשר עיניו אכן מוסבים תמן, החכם, עיניו, מעייניו, דיבוריו, שאיפותיו, על מה שנמצא על ראשו אור השכינה, וכד עינו יתאמן, לינדה, לינדה פירושו, הוא חייב להיות מודע. ש דאהו נהורה דאדליק על ראשי, שהאור הזה, העילה הזאת, האור הזה, שמאיר שדולק על ראשו, יצטריך למשחה. הוא חייב שמן. אור לא יכול להתקיים בלי שמן. לאט לאט נתפוס שכינה. ולא כל הארץ כבודו, גם בלי העזרה שלך. אבל שכינה לא יכולה להיות בלי השמן שאתה תמליט. כשנאמר לי יצחק אבינו, אל תרד מצרימה, נאמרה בפעם הראשונה המילה הגדולה הזאת. אל תרד מצרימה. נו? שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת. אומרים רבותינו הראשונים, הראשונים, הרמב"ן, ונדמה לי שאפילו לפני, שכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת. את השכינה הזאת אתה תשרה על ידי המאה שערים שתתחיל לזרוע עכשיו. שכון בארץ, אומרים חז"ל, השכן שכינה בארץ. דעה שנייה, הקם שכונה. היינו אך. וכד עינו יתאמן לינדה דאהו נהורה דאדליק על ראשי, שהאש הזאת, האור שדולק על ראשו, יצטריך למשפה. הוא חייב שמן. בגינדגופה דברנש, איהו פתילה. הגוף של האדם זאת הפתילה. ונהורה ידליק לאילה. כשיש פתילה, ממנה, מהפתילה, למעלה נמשכת וקבועה אש. נער תמיד כזה. אבל הפתילה, בלי שמן, לא תוכל לתת אש. יותר מזה. האש רוצה לעלות, והיא גם רוצה לשרוף את הפתילה, היא רוצה לברוח מהפתילה. טבעה של האש, זה הרצון לברוח ממה שמושך אותה למטה. כי נר השם, נשמת אדם. והנשמה שואפת לחזור תמיד. למקור שלך. ושלמה מלכה צבח ואמר, שלמה המלך שאמר, החכם עיניו בראשו בקהלת, צובח ואומר במקום אחר בקהלת, ושמן על ראשך אל יחסר, וכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. תיזהר שלא תתקע בלי שמן. האח יכול לפעול, האש יכולה לפעול, אבל תתקע בלי שמן, הכל יתקע. אז מה השמן? בהנהורה דבראשו, שהרי האור שבראש יצטריך למשחה. וכששלמה אמר ושמן על ראשך על יחסר בקהלת, הוא התכוון לאותו ראש שעליו הוא אמר יחכם עיניו בראשו. כלומר לשכינה, לאור הזה. כי גז חיש ונעופה. והנהורה ובראשו יצטריך למשחה. ועכשיו יסוד היסודות. ואינון, ואינון זה תרגום לבהם, כלומר מהו השמן? עובדן תוון. השמן הוא המעשים, העובדות, העשיות. עובדן זה עשיות. אבי עושה. תוון. המעשים הטובים שאדם עושה. הגוף זה הפתילה. למעלה דולקת אידליק נהורה. זאת השראת השכינה. והשם שמאפשר לכל הדבר הזה להיות בכלל, זה מעשיו הטובים של האדם. ועל דה, על זה, החכם עיניו בראשו, פירושו, מה זה החכם עיניו בראשו? הוא דואג כל הזמן שלא יחסר שמן. ועכשיו חוזרים לפשט. איך הבנו החכם עיניו בראשו? הוא כל הזמן דואג, כי עיניו בראשו, נכון? למה? שלא יחסר שמן. כי בראשו דולק אור שכינה. וגופי וברנש פתילה. ועיניו בראשו זו הדאגה התמידית שלא יחסר שמן ושמן על ראשך על יחסר. עד כאן לשונו של הזוהר. אנחנו רק נראה תחילת השורות שעוסקות בזה, וניכנס לזה בעזרת השם בפעם הבאה בנחת. רק נראה את ההתחלה. הנה באור משל זה, שהמשיל אור השכינה לאור הנר, שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן. אור, פתילה, שמן. זוכרים את המוטיבים? אור, השכינה, פתילה, גופי דברנש, דווקא גופי, שמן. וכך, אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. ומה שמטריד את תניה זה הדבר הבא. חסר לי דבר אחד פה במשל. מה, הנשמה הלכה לפנסיה? היא בסיור מולדת? רק גוף ומעשים טובים? מעשים, מעשים, עובדם. הביס לזה נשומק קצת, היא נשקל. ולא די לו בנשמתו, שהיא חלק אלוה ממעליות היא כשמן לפתילה. למה הנשמה לא יכולה להיות השמן לפתילה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה, שהיא תהיה השמן, היא הרי הדבר המבהיר ביותר. מבואר ומובן לכל משכיל, כי הנה נשמת האדם, אפילו הוא צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, מושגים מוכרים לנו בתניה כבר מזמן. נכון? לא עובד מיראה ולא עובד אפילו אלא אהבה בתענוגים. יראה ואהבה בתענוגים. אף על פי כן, תשמעו מה כתוב פה, זה לא יאמן. איננה, כלומר נשמתו, הנשמה שלו, איננה בתהילה במציאות לגמרי. כדי שהפתילה תיתן לאש לדלוק, השמן חייב להיות בטל לחלוטין, 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 הוא לא יכול להיות יש בפני עצמו. אם הוא דבר אחר, זה יסחסך את האש, שלא יהיה אש. כדי שהאש תדלק, צריך משהו שהוא בטל לגמרי, 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 לגמרי לאור. גם הנשמה הטהורה ביותר, נשמתו של משה רבינו עליו השלום, אף על פי כן אינה בתהילה במציאות לגמרי, לבטל ולקלל באור השם ממש. איך אומר לנו הרמב״ם, אילו ידעתיו, הייתיו. להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. ייחוד גמור, הכוונה ייחוד גמור בין אור השם לנשמה שלי. למה? כי הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל ממש, היא נבראת בפני עצמה, היא נבראה. רק הוא דבר בפני עצמו. ירא השם ואוהבו. בהמשך יובא ביטוי מדהים. גם האוהב הגדול ביותר בעולם, אוהב השם הגדול ביותר בעולם, הוא אוהב השם. זאת אומרת, לשון התניא, יש מי שאוהב. יש מי שירא. אבל זה לא השם עצמו. רגע, רגע, רגע. רק הוא דבר בפני עצמו. ירא השם. יש מי שירא. ואוהבו, יש מי שאוהב. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, שהם רצונו יתברך. מה זה המצוות והמעשים הטובים? זה רצונו שלו בכלל. אני לא קשור לזה בכלל. הם רצונו יתברך בעצמו. בהמשך הוא יקרא לזה הם רצונו הפנימי. אתם זוכרים את המושג רצון פנימי? אני הולך לעבודה. למה אני הולך לעבודה? כי אני רוצה להרוויח. טוב, נו, זה לא הרצון הפנימי, זה לא תמסור את הנפש. למה אתה רוצה להרוויח? כי אני רוצה להביא הביתה אוכל. עכשיו דיברת על רצון יותר פנימי. למה אתה רוצה להביא הביתה אוכל? כי אני אוהב את אשתי. עכשיו דיברת על רצון יותר פנימי. למה? כי יש רצון פנימי. אומר התניא, הקדוש ברוך הוא יש לו המון רצונות חיצוניים. שיהיה פה מפה ויהיה פה שולחן ויהיה פה... אבל הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא זה מצוותיו. זה הוא. ורצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים. כשיורד הרצון העליון הזה עליהם אל כל הברואים על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא. וירידת המדרגות, הוא יורד אליהם ממדרגה למדרגה, ממדרגה למדרגה, מצמצום לצמצום, מהסתר להסתר, עד שיוכלו להתהוות ולהיברעות יש מאין ודבר נפרד בפני עצמו. הרי מה היא כל הבריאה? אנחנו מדברים על זה בלי סוף. הבריאה היא מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא בורא, עד שאתה יכול לחשוב שאתה יש בפני עצמך, כי הוא רוצה שהכל יהיה בבחירתך. הקדוש ברוך הוא כל כך מסתיר את עצמו, כל כך מסתיר ומסתיר 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 ומסתיר, אלמלא הוא היה מסתיר את עצמו, אז אורו היה שורף אותנו. ויש לנו את כל הבחירה עד כדי לחשוב כמו פרעו שאני בראתי את עצמי. ואז עד שיוכלו להתהוות ולהיברות יש מאין ודבר נפרד בפני עצמו, ולא ייבטלו במציאות, כנזכר לאל. כל כך הרבה פעמים דיברנו על זה. מה שאין כן המצוות שאין פנימיות רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל. הבנו את המושג פנימיות הרצון. זה לא עוד הסתר, זה לא עוד רצון חיצוני, אלא זה רצונו יתברך, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל. גם הנשמה הכי תאורה היא עדיין דבר נפרד בפני עצמו, כי בעצם זה שיש בעולם בריאה, יש לכל דבר מציאות. מה פירוש בריאה? שאני ואתה מציאויות. אז מה לא מציאות? מעשיו הטובים. אז מה לא מציאות? הביטול שלי למעשה. אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך. והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. אתם מבינים למה המצוות והמעשים יכולים לשמש שמן לשכינה? כי רק המצוות והמעשים יכולים להפוך לדבר אחד עם רצונו העליון, כי הם רצונו העליון. רצונו העליון הוא שהיד הזאת תיתן צדקה, האצבע. גם ההשגה הכי רוחנית של הצדיק הגדול ביותר, היא עדיין יש לפני עצמו. אבל היד הזאת, הבטילה לחסד של דרוע ימינה, בלעילה, זה, רק זה, יכול להיות שמן. כי כדי שאור שכינה ישרה, השמן צריך להיות בטל ביטול גמור. והביטול הגמור יכול לבוא רק מהמעשים הטובים. זה דבר מופלא, הוא רק מתחיל פה עכשיו. הנשמה גם הגדולה ביותר בעולם, אם היא תבוא ללא הפעולה הזאת, היא לא תבטל את היד שלי. אתם יודעים מה קורה כשהיד שלי עכשיו מניחה תפילין? כשהיד שלי נותנת צדקה? אז גם הכוח ביד בטל. הפעולה הזו של האצבע, גם היא בטלה אליו איתו. בערך. תקריא לזה כך. בסדר? כן, תקריא לזה כך, נכון? והנה עניין השראת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך. ואור אין סוף ברוך הוא באיזה דבר. כדי ששכינה תשרה צריך, נו, שכונה. צריך חפצה. אז כדי שתהיה השראת שכינה אני צריך דבר שהיא תשרה בו. כמו שמשרים משהו. והיינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם, הוא בטל לו במציאות לגמרי, אבל זו סתירה פנימית, כי הרי כל דבר שנברא, נו, הוא יש בפני עצמו. אז איך יכולה שכינה לשרות? הרי אם כל דבר הוא בריאה בפני עצמו, אז אין שום דבר ששכינה יכולה לשרות בו. חוץ ממה?
ביטול היש.
ביטול היש, שהוא מה? מצוות ומעשים טובים. לא הנשמה שלי, לא הסברה שלי, אלא הפעולה. כשאני מדליק, תמיד אמרנו את הדוגמה הזאת, אני יכול להיות הפרופסור הגדול ביותר לחשמל, ולנתח את כל מה שיש בעולם. הביטול לרצון החשמל, הוא לעשות תוק עם המתג. הפרופסורה שלי היא נפלאה, אבל היא הרבה יותר יש בפני עצמו מהתוק שעשיתי בנתק. הזכרתי בליל שבת, וזה אני אמות, כי מפה אנחנו נמשיך בעזרת השם נחת אחר כך. הזכרתי בליל שבת, עסקנו השבת בפרשת פרה, חוץ מקיטיסה, הייתה לנו פרשת פרה אדומה. כתוב שם שרבן יוחנן בן זכאי הגיע אליו, וזה נעמוד ונכנס לתפילה, כתוב שרבן יוחנן בן זכאי הגיע אליו, קרים את המדרש הזה, הגיע אליו, ישב עם תלמידיו, והגיע אליו גוי שהיה איתו בקשרים טובים ובא לדבר איתו. ובא אליו בשאלה קשה, הוא אומר לו, אצלכם שמעתי על פרשת פרה אדומה, מאוד מוזר, תסביר לי את ההיגיון, הכל מוזר מאוד. הכהן שעוסק בפרה מטהר את האחרים והוא בעצמו נטמע. אגב, דבר שאני לא מבין את הקושי שלו. ברור שאדם שעוסק בדברים גדולים, אז יכול להיות... הכהן שעוסק בזה יכול בעצמו להתאמה. איך זה יכול להיות? והוא מסביר לו הסבר מדהים, הוא מסביר לו שם עניין רפואי, איך החיידק עצמו יכול להשבית את החיידק האחר, ואתה יכול ליפול מזה, הוא מסביר לו שם דברים נפלא. כשהוא מסיים, אז התלמידים, אם זה היה היום, היו עושים פשש, אבל אז עוד לא למדו את המשש, אז התלמידים אמרו לו, במקום פשש, רבי, בזה פתרת לנוחי. בסדר, איתו יצאת טוב. מצוין, וי. במה אתה פותרנו? בקיצור, הרי זה לא מה שאתה רוצה שאנחנו נראה. אגב, לא הבנתי אף פעם, מה יש אם זו סברה כל כך יפה מרה? אמר להם, ולכם אני אומר, חוקה חקקתי. גזירה גזרתי. ואין אתה רשאי להרהר אחריה. תמיד הבנתי שהפשט הוא כך. זה אמרתי לו. אתם עם ישראל. אתם בנים של הקדוש ברוך הוא. זה שאתה לא מבין, לא יכול להוות מבחינתך סיבה להרער על העניין. ככה הבנתי תמיד. עד שגיליתי שזה לא יכול להיות הפשט. הפשט הוא הרבה יותר עמוק. ראיתי שהחרל"פ מוכיח את זה ברמב"ם. ושהפשט הוא הרבה הרבה עמוק מעבר לזה. אם זה היה הפשט, אז זה היה צריך להיות כתוב, ואין אתה רשאי לערער עליה. ולא להרהר. מבינים מה הפשט? אמר להם, הסברתי את זה לא, ואתם תסתמו את האוזניים. אתם יודעים למה? כי ההסבר נורא יפה. ההסבר כל כך חזק, שיכול להתרחש עוד מעט אסון. מה יהיה אסון? האסון יהיה שאתם תבינו את הגזירה של פרה אדומה. ואם תבינו, אז ה-30 גרם שכל שלך עובד את הקודש ברוך הוא. וזה נברא בפני עצמו. אז איך יהיה ביטול אליו יתברך? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה ולמצוא טעם. שמה תמצא טעם ותאבד את הביטול אליו יתברך. שומעים את הדבר? אז לא לעבוד עם השכל, בטח לעבוד! ולא לשכוח שהדבר הכי שכלי הוא להבין שאתה לא מבין כלום. רבי, בזה פתרת לו, כי הוא לא מחויב בביטול המוחלט הזה, ההפך, צריך לבוא אליו מהשכל. במה אתה פותרנו? ודעתי המילה פותרנו זה לא רק פתרת, זה בעברית של היום, זה פתרת. רש"י בפרשה שלנו אומר מה זה פתרת. פטר זה פתיחה. פטר רחם. בזה פתחת לו את החיים. בזה פתחת לו פתח לגלות את אור השם שלו. במאה כפותרינו. הם אמרו לו זה נפלא, אבל זה אקדמאי מדי, אנחנו מרגישים שזה לא אור השם שצריך לחדור אלינו. זה גבל. ואז רבן יוחנן בן זקאי התפעל. ואמר להם, חבר'ה, שמעתם מה אמרתי? מצוין. שימו את זה בבוידים. תפתחו את הבוידים. שיהיה לכם בוידים כזה של סברות. אבל איך משרים שכינה? חוקה חקקתי לרגע זרתי ואין אתה רשאי להרהר אחריה שמה תעבוד את השם מהבוידים שלך. שיהיה לך 10,000 סברות בבוידים. ואת הקודש ברוך הוא תעבוד באצבע עם המתג. באובדן טוון. ושמן על ראשך הלכתה. זה הפתיחה. מכאן מתחיל התניה את הלעשותו. אני מגיע לזה הלאה. שכוח.